נתפלל השם יתברך, יזכה אותנו ואת כל אחד ואחד מאחינו בית ישראל לשבת יום מבורך, שבועות, ישועות, ניסים ונפלאות, חיים טובים ומהירים, בזכות עבדיו הצדיקים והקדושים שעשו לפלאנו חתוח, אמן כן יהי רצון. סופר על הבעל שם טוב הקדוש בספר סיפורים נוראים עם הגאון רבי חיים מרדכי מרגליות, מחבר ספר שערי תשובה על השולחן ערוך. מסופר שהגאון הזה, הגאון הקדוש רבי חיים מרדכי מרגליות, אמר, אף על פי שאני לא מתחבר לדרכי החסידות, אף על פי כן אי אפשר להתנגד לבעל שם טוב הקדוש שהוא גדול בתורה כאחד מן הראשונים. סיפר רבי יעקב מקוידן, הייתי מתגורר בינובה סמוך לקובנה, שם התגורר רב העיר הגאון רבי חיים מרגליות, רבה של העיר דובנה רבתי. היה לו חורשות של שדות מסביב העיר והיה מבקר שם לפעמים. פעם אחת הגיע לעיר והגיעו חשובי העיר ולומדיה להקביל פניו, וגם אני הגעתי להקביל פניו הקדושות. אמר בפניהם שיעור תורה. אחרי השיעור התחילו התלמידים ללחש על עניין שיטת החסידים והוציאו דיבה על כמה מגדולי הרבנים מעדת החסידים, עד שהגיעו הדברים לדון אודות הבעל שם טוב הקדוש. באותו שעה קם הגאון רבי חיים מרגליות ונזעק, עמד וזעק, אחי ורעי, ביקשתי מכבודכם שתפסיקו לדבר ואל ישמעו אוזניי כדברים אלו על הבעל שם טוב הקדוש, כי גם אני, אף על פי שלא זכיתי להיות בדרך החסידים, אף על פי כן הבעל שם טוב הקדוש אין במדינות אלו שום התנגדות חס ושלום. אדרבה, גדול הוא בעינינו ממש כמו האריזל. התלמידים, היה שם תלמידי חכמים, אמרו לו, רבנו יבקש, אם אפשר מכבודו הרם להטריח לנו לגלות, הרי זה תמוה. איך אתה אומר ככה על הבעל שם טוב הקדוש, שתורתו כאחד מהראשונים, והוא גדול בינינו כמו הארי הקדוש ממש? אם הוא היה גדול כל כך, למה הוא היה שפל בעיני הבריות וגם התנהגותו הייתה שונה ולא כדרך הגדולים אשר בארץ? השיב להם הגאון בעל השערי תשובה, אמנם התנהגותו הייתה שונה מהגדולים אשר בארץ וגם דרשותיו היו שונים מהגדולים אשר בארץ, אבל אף על פי כן חלילה לנו להיפלא עליו כלל. אין לנו שום רשות לערער אחריו חס ושלום, כי כל אותיות התורה היו נתונים בידו מלמעלה. אמר להם שול לכם משל, משל למלך רם וניסה, שהיה לו בן אחד יחיד חביב ונחמד מאוד, ואהב אותו אהבה עזה ממש כמו חיי נפשו, ומרוב אהבתו מסר בידו את כל אוצרותיו היקרים. פעם אחת באו שרי המלך ואמרו, אדוננו המלך יחיה לעולם וגם בנו יחיה לעולם. אנחנו רואים שהמלך מסר את כל האוצרות בידי הבן שלו, ומי יוכל לדבר אחרי המלך שכבר עשהו, בפרט שבנו יהיה ראוי לכך מצד תרום חוכמתו ומעשיו הטובים. אבל אין זה בשכלנו להבין למה הוא מסדר את האוצרות בסידור אחר עם מה שהמלך מסדר, ממש הפך ממנו. אמר להם המלך, אינני מסרתי לבני כל האוצרות ונתונים הם בידו ברשותו לעשות בהם כרצונו, ומה גם בטוח אני שברוחב חוכמתו לא יקלקל ולא יצא מתחת ידו שום דבר שלא מתוקן. כך המשל והחיזיון הזה על הבעל שם טוב הקדוש. נקודה ראשונה, הוא אמר להם, תדעו לכם שאנחנו לא שואלים שאלות אחרי גדולה אמיתית בתורה מתוך יראת שמיים. כיוון שאני בדקתי שיש לו ידיעת התורה עצומה ומופלאה באמת כמו אחד מהראשונים והכל מתוך יראת שמיים טהורה, אז ממילא מורה רבך כמורה שמיים, אסור לערער שום ערעור. מי אנחנו שנערער? אתה יכול לערער אחרי מי שאתה גדול ממנו, או לפחות שאתה שווה לו, אבל לא מי שגדול ממך, וכל שכן שהוא גדול ומופלג ממך הרבה הרבה מאוד בתורה הקדושה. אמר להם, אספר לכם סיפור. פעם אחת ישב הבעל שם טוב, ככה מספר הגאון בעל השערי תשובה. פעם אחת ישב הבעל שם טוב הקדוש ודרש בענייני הכישופים. כתוב בגמרא מסכת שבת דף פא עמוד ב, רב חסדא ורבא בר אבונא היו הולכים בארבע. אמרה להם מטרוניתא, עוטבין בעדייך ותיקחו אותי איתכם, ולא הסכימו לקחת אותה. אמרה מילתא וקשרה את הארבע שלא יוכלו ללכת, אמרה איזה משהו של כישוף ועצרה להם את הכל. אמרו הינו מילתא ושריוה, היא אמרה שם טומאה וקשרה להם את המרכבה שלא יוכלו ללכת. הם אמרו דבר אחר, אמרו שם טהרה וביטלו את הכישוף שהיא עשתה. יקשה בעל שם טוב הקדוש, בשלמה השם שהיא אמרה לא נזכר בשס, בגלל שהשם של טומאה, שלא השתמשו בזה חס ושלום, אסור להשתמש בזה בטומאה, בין לרע בין לטוב אסור להשתמש ברע. אבל את אותו שם טהרה שהמאורעים הקדושים אמרו, למה לא נכתב בגמרא, כדי שנדע אנחנו גם כן להשתמש בו. אנחנו רואים מסכת גיטין שהגמרא מזכירה כמה שנים, הגמרא מזכירה כמה דפים איך מבטלים מחלות, גם מי שהחזוק אורדייקוס, כל מיני דברים. אז למה הגמרא לא מגלה לנו שנדע איך מבטלים כישופים? יש גויים רשעים עושים כישופים לעם ישראל, למה הגמרא לא מגלה לנו את זה? אז הגמרא הייתה צריכה להזכיר איזה מילתא הם אמרו לבטל את זה. אמר הבעל שם טוב הקדוש בדרשתו שהביטול של כל הכישופים הוא מתי שומרים את הפסוק, פסוק אחד, שלוש מילים, מכשפה לא תחיה. אלא מה? שצריך לדעת את כל הכוונות הנסתרות שמרומזות בפסוק זה. ואז הבעל שם טוב הקדוש פתח פיו בחוכמה ודרס סודות נפלאים בפסוק זה, ואמר שבאלו הכוונות אפשר לבטל כל מיני כישוף שבעולם. ואמר שזה באמת הכוונות של רב חסדא ורבא בר אבונא בגמרא, שהם ביטלו את הכישוף על ידי שאמרו את הפסוק הזה, מכשפה לא תחיה, עם הכוונות האלה שלימדתי אתכם עכשיו. כי מה ש... ואז הוא דייק את זה, בעל שם טוב הקדוש דייק את זה בשס. שהיא עשתה כישוף, מה כתוב? אמרה היא מילתה. אבל שהם אמרו דבר לבטל את הכישוף, כתוב בגמרא, אמרו אינו מילת, בלי א'. ומילת זה ראשי תיבות, מם למת אף, מכשפה, לא תחיה. אז הנה הגמרא כתבה את זה ברמז. שאם תדע את הסוד של הפסוק, מכשפה לא תחיה, זה ראשי תיבות מילת, תדע לבטל את כל הכישופים. אומר ששמעתי את הפלא הזה בשיעור של הבעל שם טוב, התפלאתי. פתחתי את הגמרות שלנו, בגמרא אצלנו כתוב שהיא אמרה מילתה, מם למת אף א', ועשתה כישוף. והם אמרו מילתא דבר אחר וביטלו את הכישוף. בשתיהם כתוב מילתא, מם למד תף א'. בשם טוב הקדוש אמר לא, שהיא אמרה מילתא והם אמרו מילת בלי א', מם למד תף בלי א'. אמנם עמלתי לחפש אחרי שסים ישנים ומצאתי שס ישן ושן שנתפס כמעט בהתחלת המצאת הדפוס, ושם באמת כתוב מפורש שהיא אמרה מילתא, אמרה מילתא, מם למד תף א', אבל באינו האמוראים הקדושים כתוב מם למת אף בלי א', והנה זכיתי לראות בחוש שתורתו תורת אמת. הבעל שם טוב לא ראה את השס הזה, אבל כשהוא פתח פיו בקדושה הוא קיבל את זה ישר מהמקור העליון של הקדוש ברוך הוא. לכן אהוביי אחיי ורעיי, אל תראו ואל תשחיתו לדבר שום דיבור אודות הקדוש והנורא שר התורה הבעל שם טוב הקדוש, אשר תורת אמת הייתה בפיו ורבי משיב מעוון ותורה יבקשו מפיו כי מלאך השם צבקות הוא. עד כאן הסיפור עם הגאון בעל השערי תשובה, שהוא סיפר על הידיעת התורה המופלאה של הבעל שם טוב הקדוש, שאז הוא לקבל את התורה ממקורה העליון מאת השם יתברך. יש בספר הקדוש מדרש פנחס של הגאון רבי פנחס מקוריץ, מגדולי תלמידיו של הבעל שם טוב הקדוש. כתוב שם, אמרנו תלמידי הבעל שם טוב, אם אין באריזל רק מה שכתוב בספר שבחי אריזה ובשאר תלמידיו, אז אנחנו ראינו בבעל שם טוב הקדוש יותר. מי שיודע, כתוב בהקדמה של עץ חיים של המערכו, שהאריזל נגלו לו כל הסודות, כאחד מימי הנביאים, היה יודע שיחת עופות, שיחת קלים, היה יודע כל מעשה בני האדם ברגע אחד, וגם מה שעתידים, הכל היה יודע, וכל זה ברגע אחד. עשו שם השגות נוראיות, גם בספר שפחי האריזל של רבי שלומי. אמרו, אנחנו ראינו אצל הבעל שם טוב יותר. הכוונה היא שכמו שבאריזל לקח זמן להאמין, אבל השם יתברך רוצה שנאמין ונקבל. הוא נתן לנו חלק בתורה שלא לא נוכל לקבל אותו רק מהאריזל. ככה הבעל שם טוב הקדוש יש לו גם את החלק בתורה שהוא שייך לכל בית ישראל, שאי אפשר לקבל אותו רק מהבעל שם טוב הקדוש, וזה רצון השם ממנו. אי אפשר לחלוק על הקדוש ברוך הוא ולחלוק על התורה ולהתעלם, להגיד לו אנחנו רוצים לקחת רק ענף אחד בתורה, והענף שלנו זה כולל את כל הענפים ולא צריך יותר. זה טעות. זה דברים שהשם יתברך רוצה שנדע אותם. אחד מהדברים שהבעל שם טוב הקדוש מלמד אותנו זה איך להיות פשוט ואיך לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אנחנו נמצאים במצב של תחרות. כמה שהדורות מתחרים, יש דבר קטן שהוא טוב בתחרות. קנאת סופרים תרבה חוכמה, ולומר חתם סופר שבעיקרון זה דבר, גם הקנאת סופרים הזה זה לא הדבר הנכון. זה נמשך מהקנאה של המאורות הגדולים, זה דבר שהוא חורבן. אדם צריך לדעת מה החלק שלו, מה השם רוצה שהוא יעשה. להיות בשמחה, להיות במנוחה, בשלוות הדעת, ולדעת שהוא עם הלב שלו יכול לקבל את הכל מאת השם יתברך, מתי שהוא יזכה לעשות נחת רוח להשם. זה אחד מהדברים הגדולים שהבעל שם טוב הקדוש לימד. ידוע מצדיקים שהבעל שם טוב הקדוש נשבע שהוא לא ייכנס לגן עדן עד שתבוא הגאולה השלמה. היה אחד מהצדיקים שסיפר שהוא ראה את הבעל שם טוב הקדוש בשמיים, שהוא עומד בפתח שערי גן עדן, וכל מטרתו רק לתקן עוד נשמה ועוד נשמה ועוד נשמה בעם ישראל. איך שהזכרנו בשבועות הקודמים, בשם הרבי הרייץ, בשם אבותיו הקדושים, שהבעל שם טוב מסר נפשו על הבריאות הגופנית של עם ישראל, על הפרנסה של עם ישראל, על השמחה של עם ישראל, ומשמה לתקן להם את הנשמה, שיזכו לתורה ולעבודת השם אמיתיים ונכונים. אבל היה אכפת לו מאוד מאוד, וזה היה תחילת עבודתו. למה? בעל שם טוב הקדוש ראה בזה רצון השם. מה השם יתברך רוצה ממני? שהשם יתברך ברא את העולם, הוא רצה שיהיה רק טוב ואך טוב, וכל שכן וכל שכן לכל יהודי שהוא כמו בן יחיד להשם יתברך. מה שאפשר לעשות, לדאוג לבריאות של עם ישראל. השם לא רוצה שיהיה שום חולי בעולם. אין כזה דבר השם רוצה. אנשים קיבלו תודעה כל כך עקומה, כל כך עקומה, נוראה מאוד, על כלפי הקדוש ברוך הוא. כאילו הקדוש ברוך הוא רוצה גיהנום. הקדוש ברוך הוא אומר שמגיע עונשים. וזה דבר שזה בעצמו מפיל את האדם ומסבך אותו, ויכול להביא לו צרות ואיסורים בעולם הזה ובעולם הבא. מכלל הדעת העקומה הזאת. אצל השם יתברך אין כזה דבר רע, אין כזה דבר. קום, תקבל דעת אמיתית, תפנה להשם יתברך בהתבוננות נכונה, בשמחה, בטוב לבב. תבין שהקדוש ברוך הוא רוצה רק את הטוב, ומה שאתה רואה לא טוב זה אתה בחרת ללכת בקול של הנחש. יש רק נחש קדמון שהוא אוהב רע, והוא מקנה באדם, הוא רוצה להפיל אותו והוא רוצה לאכול אותו. ויש אנשים מכל מיני סוגים שמתחברים לקול שלו, שהם גם רוצים לחטוף מהעולם, לחטוף ולקחת ולבלוע אנשים ולקנות את הלב שלהם וכל מיני דברים, ואז שמדברים איתך ואתה שומע את הקול שלהם או את העצות שלהם, זה לא הם בכלל, זה התלבשות של התלבשות של הקול של הנחש. אבל הפתרון הוא רק בידיים שלך, שאתה לאט לאט, אל תשמע את הקולות האלה בכלל, שום קולות כאלה, תחפש לשמוע אך ורק את הקול של הקדוש ברוך הוא, זה אי אפשר. זה נמצא בתורה הקדושה, נמצא בתורה הקדושה ואצל עבדיו הצדיקים, שהם נקיים מכל קול, נקיים מכל דבר, והם לא מקשיבים לשום דבר, רק לרצון השם יתברך בכל דממה דקה. והתורה שלהם היא תורת חיים, העצות שלהם הן עצות נכונות. זה הבחירה היא בידיים שלך. תאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא נתן כבר את כל הפתרונות. מה שכל כך קשה לך בגלל שצריך לבחור. אנחנו לא נמצאים בעולם הבא, אנחנו נמצאים כאן בעולם הזה שהוא עולם של בחירה, והשם יתברך צועק לך ובחרת בחיים. אל תשמע כל מיני בשורות לא טובות, אל תשמע החלטות לא טובות, אל תקבל דברים ממי שזה לא נראה לך שזה בא מאת השם יתברך באמת, מעבדיו הצדיקים. זה עצה של דרך חיים שהבעל שם טוב הקדוש רוצה שניקח לעצמנו, לדעת שהשם יתברך חפץ בחיים שלנו, הרצון של השם שכל יהודי יהיה לו טוב, שאדם יכניס אהבה לעצמו, כי זה רצון השם. אתה צריך לדאוג לבריאות שלך הגופנית, לדאוג לבריאות שלך הנפשית, להיות תמיד שמח, תמיד טוב לב, לפני הקדוש ברוך הוא, ומה שאתה עושה, תעשה אותו בשמחה, תעשה אותו לכבוד השם יתברך, ואז התורה שלך, התפילה שלך, במקום שלך, בכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לך, הם יעשו נחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא יותר מאשר אם תלך בדרך אחרת. אם אתה מייחד את הלב שלך להשם יתברך, ואתה רוצה לעשות נחת רוח להשם, אז יעשה נחת רוח. כמו שמורב לרבינו אמר כמה פעמים הסביר, שאדם עושה אך ורק לפי מחשבתו. אדם שרצה ללמוד תורה ולקיים מצוות בשביל מטרה מסוימת, אז זה מה שהוא יגיע. אדם שרצה לעשות תורה מצוות בשביל לקבל כבוד, אז הוא יקבל כבוד. אחר כך אם ישאר הכבוד זה עוד שאלה, אבל הוא יקבל. אדם שעשה תורה מצוות בשביל לקבל גן עדן, זה דבר חשוב מאוד, בוודאי. אז הוא יקבל גן עדן, זה דבר גדול, באמת, זה גם רצון השם. בוודאי שהדבר עצום וגבוה מאוד מאוד. אבל אדם שרצה לעשות נחת רוח להשם, אז הוא יעשה נחת רוח להשם. אבל אם הוא לא חשב על זה, אז לעולם הוא לא יעשה נחת רוח להשם. כי התורה והמצוות וכל מה שתעשה מגיעים למקום שהמחשבה שלך, זה מוליך את זה בדיוק למקום ששם חשבת, לאותו מקום. המחשבה, דיבור ומעשה ביחד, הם מביאים את כל מה שאתה עושה לאותו מקום ששם יעדת אותם אליו. אנחנו צריכים לשמוח כל אחד במקום שהשם שם אותו, לדאוג למנוחה, ליישוב דעת ולבריאות, לשמוע לעצות של רבותינו הקדושים, ולכוון את כל מה שאנחנו עושים, התורה והמצוות, איך זה יעשה נחת רוח להשם יתברך. איך אנחנו עושים נחת רוח, ואז זה באמת אנחנו עושים נחת רוח להשם יתברך. כשאדם עושה נחת רוח להשם יתברך, נמשך עליו חוט של חסד, ויש לו סיפוק בחיים, ויש לו נחת, ואז הוא עולה על הדרך של החיים הטובים, חיים מהירים, בלי קנאה, בלי תחרות. וכל עם ישראל ביחד אהובים ורצויים להשם יתברך. רוצה לסיים בדבר אחד. הזכרנו את זה כמה פעמים, אז זה חשוב לזכור את זה. היה איזה יהודי אחד שהילד שלו לא עולה במשקל. כל מה שמביאים לו אוכל, כל מיני סוגי מאכלים, מקיא, הקאות, לא הולך שום דבר. מה שהוא ניסה, הלך לכל מיני דבר, רפואים וייעוצים, לא קיבל שום דבר. אמרתי לו, אני לא מבין ברפואה, חס ושלום, אני לא מתעסק, אבל אני אגיד לך שתי דברים. תנסה לתת לו פרוביוטיקה. הוא קיבל כנראה הרבה אנטיביוטיקות, עבר פעם ניתוח, אולי זה פגע לו בעיכול. תיקח פרוביוטיקה. אמרו לו, לא, זה לא קשור, תנסה, זה מזיק, זה לא מזיק, תנסה. הוא נתן לו פרוביוטיקה וחל שיפור קטן, אבל עדיין זה לא זה. אמרתי לו, תיתן לו פרוביוטיקה של חיידקים חיים. זה עולה או 200 שקל או 400 או 700, תלוי בסוגים. זה שקיות שבאים בקירור, חיידקים מיוחדים. ותיתן לו, הוא שאל מומחה מה המינון, אמר שאפשר לתת לילד בגיל כזה, במצב כזה, רבע שקית בכל ארוחה, בוקר, צהריים וערב, רבע שקית. הוא אמר שביום הראשון היה לו כאבי בטן מאוד מאוד חזקים. הוא שאל את המומחה, אמר לו ככה זה, החיידקים החיים עושים כאבי בטן חזקים, אבל לא להתרגש מזה, אחרי יומיים שלושה זה יעבור. ובאמת הילד הפסיק להקיא, התחיל לספוג את האוכל, התחיל לעלות במשקל, ולהתחזק, וממש היה שיפור גדול מאוד מאוד, ברוך השם. הודה על השם. הדבר שני שאמרנו לו זה שישים לב איזה חלבונים הוא אוכל. לדעת שאנשים אוכלים דברים שהם לא הבסיס. הבסיס של התזונה האמיתית זה חלבונים, זה מה שחסר. וגם אם לוקחים חלבונים, לא לוקחים חלבונים שנספגים. אז זה מצבים מיוחדים, אנשים תשושים, אנשים חלשים מכל סיבה שהיא, וגם ילד כזה, צריך לקחת לפעמים אבקות חלבון טובות ומתאימות, לבדוק את זה. באמת, הוא נתן לו את שתי הדברים האלה, פרוביוטיקה ואבקות חלבון, ועזר לו מאוד מאוד. זה שמעתי פעם מאדם מומחה, שרוב הבעיות של קשב וריכוז, ויותר מזה, הרבה בעיות לסוגיהם מתחילים מזה שהגוף חלש. הגוף חלש בגלל שמערכת העיכול לא מתפקדת טוב. אז אין ספיגה של תזונה טובה, בפרט החלבונים. אדם מתהלך ברחוב עם מוח שיש בו 0% חלבון. צריך לקחת, לשלב ביחד עם האוכל, תוסף של אבקות חלבון טבעוניות, שזה חלבון דק דק שנספק בדם בקלות, וזה מחזק בעזרת השם יתברך. אנחנו לא יודעים שום דבר, אבל אדם באמת ישים לב לנקודה הזאת, שהגוף זה לא יפקר ולא מכניסים לו כל מה שרוצים ומייעץ. פשוט לקחת את הדברים בכובד ראש, לשמור על הבריאות של הגוף, ותשועה ברוב יועץ. אדם, מותר לאדם להקדיש לימוד מפי אנשים טובים, פעם, 5 דקות ביום, להרחיב את הידיעה בנושא הזה, לדעת איך הוא שומר על הבריאות שלו, על הבריאות של הילדים שלו, ולא לקחת אחריות על אחרים. לא לקחת אחריות על אחרים. אפשר לייעץ, אפשר לא לדחוף אחרים לכל מיני כיוונים. יש ספק, שואלים דעת תורה, ומתפעלים לקדוש ברוך הוא. יהי רצון שבזכות הבעל שם טוב הקדוש יתפלל ואמר, ישלח דברו וירפא מלט משחיתותם, הקדוש ברוך הוא ברחמיו, ירחמנו ויושיענו, יציל אותנו מכל פגר וכל נזק, הוא יהיה הרופא האישי של כל אחד מהאומה בית ישראל, שהבריאים לא יחלו והחולים יתרפאו, כל אחד ואחד, ויאמר על כל אחד באופן אישי, כי אני אדוני רופאך, אשתה ותאמין כי אני רצון, ברוך הוא ברחמיו וישלח. מיתו יתברך תמיד תמיד מזון טוב ומזור טוב לכל אחד מהחולים בית ישראל, עשה גם ניקוי טוב לכל אחד מכל הרעלים, מכל המחלות, מכל הצרות, מכל הנזקים, ושמח את לבבנו ויסיר ממנו כל יגון והנחה, כל פדע וכעס. ענן שעדי שעם ישראל מוכלים זה לזה, כולם מוכלים וסומכים, שמזכה אותנו בעזרת השם, שיהיה את כל הרפואות מיתו יתברך, אמן כן יהי רצון.